אני רוצה לעמוד על עוד נקודה שאנחנו עסוקים בה בימים האלה. פה בפרשה שלנו מתבלטת הגדלות של משה רבינו. גדלות נבחנת בשעת מבחן. משה רבינו מקבל את הלוחות. הלוחות, לוחות אלוקים. המכתב, מכתב אלוקים. והוא יורד עם הלוחות האלוקיות האלה, ורואה שישראל ברע, והוא שובר את הלוחות. אפשר לחשוב, איך זה נראה בלתי, אני לא מוצא את המילים. איך אפשר לעשות דבר כזה? לשבור את הלוחות האלוקיות. משה רבינו רואה, המצב הוא כזה היום ונורא, צריך לעשות איזה משהו דרסטי כזה, שעוקר את הקלקול הנורא הגדול הזה, והדרך היחידה והדרך שחייבים ללכת בה זה לשבור את הלוחות. המשך חוכמה מסביר שמשה אמר, הם עדיין מגושמים, אני אביא את הלוחות, הם יחשבו שהלוחות זה אלוקים. וזה לא זה. ריבונו של עולם הוא מעל הכל. הוא משרה שכינתו, אבל זה ריבונו של עולם. זה לא להתקשר עם משהו מגושם. בהתחלה הם חשבו כנראה על משה רבינו, שיש בו כוח אלוקי, ועכשיו הפכו לעגל, ועכשיו אני חוזר עם הלוחות, אז הם ידבקו אל הלוחות. ללמד לך כאן, היה כאן איזה שיעור הכי חריף, הכי גדול שיכול להיות בעולם, שריבונו של עולם הוא מעל הכל. גם הלוחות הקדושים האלה, האלוקים האלה, שהם גורמים להשראת שכינה בישראל, גם הם בעצם זה לא ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא מעל הכל. זה צריך בשביל זה עוצמה. של העזה, של החלטה לשבור את הלוחות. וזה כמובן גורם מטלטל את עם ישראל באופן הגדול ביותר, שבירת הלוחות הזה. ואז משה רבינו לוקח את העגל שהשתעבדו אליו, ושורף וטוחן אותו, מטל אותו. ושלב הבא, מי לשם אליי? ולהרוג את כל אלה שעובדי עבודה זרה, שנדבקו בעבודה זרה הזאת. צריך בשביל זה כוח הנהגה. כי כולם שתקו, לא כולם עבדו עבודה זרה, אבל אתה בא עכשיו נגד כולם כאילו, נגד כל המהלך הזה. ואחר כך מתגלה משה רבינו במסירות נפש למען ישראל. אחרי שהוא עושה את מה שצריך לעשות בתוך ישראל, משה רבינו פונה לריבונו של עולם. ואומר לו, אולי אפילו המילה, יותר מי אומר, אולי דורש, מבקש באופן כזה. ואם אין מכני נא מספרך אשר כתבת. אם הקדוש ברוך הוא לא מוחה לישראל, הוא מוסר את נפשו, לא גופו. נפשו, הוא מוסר את כל נשמתו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה, מה זה מכני נא ספרך? ספרך זה המקום האלוקי שלו, הוא כתוב במקום עליון מאוד מאוד משה רבינו, באיזה ספרו של ריבונו של עולם, זה ספר החיים, מכני נא מספרך אשר כתבת. זה גדולה של מנהיג, שהוא מסור לעמו באופן אבסולוטי. אין שום צד אישי, אין שום אינטרס פרטי להיות מנהיג, להרוויח מהמנהיגות הזאת, כולו למען ישראל, למען עם ישראל. זה, משה רבינו, זה לא התחיל, ההנהגה שלו המיוחדת הזאת היא כבר הייתה מקודם. משה רבינו רק, דבר הראשון שאנחנו פוגשים במעשה של משה רבינו, שהוא יוצא לראות את עם ישראל, והוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, והוא לא יכול לעמוד מהצד, והוא לא יכול לקבל את זה שמישהו, שאיש מצרי מכה איש עברי, והוא הורג את המצרי, והתמנהו בחול. הוא לא יכול לסבול שום מבלה, ודאי לא כלפי עם ישראל, אבל גם בכלל לא. אז הוא בורח ומגיע למדיין, ושם הוא רואה שגם כן הרועים מציקים לבנות יתרו, ולא נותנים להם את מה שמגיע להם. הוא לא יכול לעמוד מן הצד. הוא מציל אותם. איש מצרי הצילנו מיד הרועים. וגם דלו דלה לנו. זאת אומרת, זה דמות של מנהיג. מנהיג עם עוצמות רוחניות, ועם, אבל הכל בשביל עם. כל הגבורה הזאת, כל העוז, כל העוצמה הנהגתית הזאת, היא לעם ישראל. מתוך אהבתו את ישראל, מתוך ההתבטלות שלו אל התפקיד שלו. גם הרן הרב היה מנהיג, גיבור. ידוע שהרב היה אוהב ישראל גדול מאוד. אוהב יותר מדי, יש כאלה שאמרו שיותר מדי אהב את ישראל. אבל, ולכאורה איפה מידת הגבורה של הרב. אז כשהיה צריך לפסוק פסק הלכה, שלא כל הרבנים הסכימו, אבל הוא הגיע למסקנה הלכתית שזאת, זה הפסק. וידוע יכול להיות שהוא יושמץ, והתנגדו לו ולחמו בו, הוא עמד על דעתו. כך היה בהכרעה שלו לגבי היתר המכירה של השמיטה. כך היה בהכרעה שלו כשהייתה מלחמה והיה מצב הכלכלי קשה מאוד, והגיע פסח ולא היה שמן, אז הוא בירר את ההלכה והתיר שמן שומשומין, ושאפשר להשתמש בו גם לאשכנזים. וגם על זה יצאו כל הקיצונים בירושלים, מנהגים, יש מנהג שלא וכו' וכו', שעשו לא נוהגים את זה, ומשמצות ונגנויות חריפות מאוד, הרב עמד על דעתו. ככה ניגעתי לידי אחרם הרלחתית, זה מה שנכון, האיש נגד הזרם, הולך גם נגד הזרם. עוד פעם אנחנו פעם בולטת נוספת שלא קשורה בקשר לרבנים, אלא בשעתו כשהיה אשמה של לזרוב שנרצח על ידי ערבי, אבל באו האשימו יהודי, כשהוא יהודי מהצד הימני, רוויזיוניסט, שהוא הרג אותו. ואז זה היה דיון, משפט, ומה שהיה עדים היה בסכנת נפשות, והרב יצא בחריפות גדולה מאוד לומר, הוא זכאי, הוא לא הרג, זה לא יהודי הרג. וגרם, זה נגרם מזה, שכל היחס, האוהב, המעריץ, היפה, החיובי הזה, השייע לציבור הרחב, שנגדיר אותו השמאלן, כן, בארץ ישראל, שהיה מין אווירה כזאת של מלחמה נגד, שכאילו הרוצח הוא היה יהודי, שהייתה מלחמת דעות כזאת חריפה מאוד מאוד, והרב עמד על דעתו, והוא ידע שיהיה לזה מחיר גדול, שהוא מפסיד השפעתו, והיחס לציבור רחב מאוד מאוד מאוד. כולם יצאו נגדו, מה פתאום הוא מגן על הרוצח וכו' וכו' וכו'. הרב היה מנהיג, היה גיבור. גם מורנו ורבינו הרב ציודה היה כזה. היה גיבור לכל הצדדים. פעם פרופסור אחד שלימד בבר אילן, התגלה שהוא בספר שלו כתב דברים מאוד מזולזלים על האבות, על אברהם אבינו. הראו את זה לרב ציודה. הרב ציודה דרש, זה עדיין, האוניברסיטה הזאת הייתה תחת הנהגה של המזרחי, כן? התנועת המזרחי הקימה את זה, והוא דרש להוציא אותו. אתם יודעים, אי אפשר להוציא פרופסור מאוניברסיטה, יש חופש הדעת וחופש הדעות וכו', ואין דבר כזה. והוא יצא בחריפות ולא ידעו מה לעשות עם זה. וממש הוא, כל התנועה, מנסו להגיד לו שהאיש הזה כבר חוזר בו והוא מצטער, הרב ציודה לא קיבל את זה וממש כאילו העמיד את עצמו נגד כל הציבור, ציבור של היום של המבדל. אחר כך התבטאו אחרים, אנשים חרדים, נגד המדינה, נגד היחד, והרב ציודה יוצא בחריפות גם נגדם. נשאר לבד. נגד אלה, נגד אלה. אחר כך ארץ ישראל, שלמות הארץ, הוא מצא בעוצמות חריפות, מי שפוגע בזה בשלמות הארץ וכדומה, ומילים חריפות מאוד מאוד מאוד, כפי שאם אתם מכירים בהקרזות שלו, הוא לא מפחד. לא מפחד להיות לבד. אני זוכר שפעם במצב הזה שהוא היה, ואני דיברתי איתו, אז הוא אמר לי, תלמיד חכם נקרא קושי. זאת אומרת, הוא אף אחד, הוא שונה מכולם. לא פחד לבטא את האמת אמיתית, וגם השפיע באופן כזה. גבורה. למה אני מרחיב את הדיבור בעניינים האלה? כי אתם יודעים שבימים האחרונים יש מאבק גדול מאוד של הציבור שלנו אל מול ההחלטות של בצבא, של הרמטכ"ל, לגבי שירות משותף של בנים ובנות. והדרך הכי שיכולה לעצור את המהלכים האלה זה רק דרך החיילים. לא רק, אבל הדרך הכי חזקה שיכולה לעשות. חייל צריך לדעת לעמוד על דעתו, על אמונתו, ובשום פנים לא לעשות דבר שמנוגד לדרכה של תורה. אפילו לא להידורים של תורה. כי בצבא צריך להיות הכל מהדרי. אני תמיד הייתי אומר, חיילים שיוצאים מהצבא, הם צריכים להיות מהדרים באימונים, מהדרים בצבאיות, ומהדרים בשמירת כל המצוות. ולא לוותר על שום דבר. לא על זמן תפילה, לא על שום דבר, לא לוותר. להגיד למפקד, תדע, אנחנו מהדרים. עוד לפני, מתחילים, בואו למפקד להגיד, אני רוצה להיות חייל הכי טוב שאפשר, לפי חורותיי כמובן. אני לא מחפף, אני באתי ברצינות, אני רוצה להיות חייל טוב. ובעיניי חייל טוב זה חייל שעושה את כל התפקידים שלו הצבאיים ומקיים את כל מצוות התורה. לא מוותר על שום דבר. לא, ולעמוד על זה. וכשחיילים יעמדו על זה, אז הצבא יצטרך לתקן את ההוראות שלו ולשנות אותן. ככה הם אומרים, הרבנים צועקים, אבל החיילים בשטח מקבלים את דברינו. אז מה הבעיה? שיצעקו, יצעקו הרבנים. וזה מוכרח להיות שהחיילים יבצעו יעמדו על שלהם ולא יוותרו בשום פנים על שום דבר שהוא חלק מעבודת השם. צריך להיות גיבורים. בישיבה לומדים להיות עדינים. להיות נוחים זה לזה, וזה נכון. אבל יחד עם זה צריכים ללמוד להיות גיבורים. איך מפתחים גבורה? בראש ובראשונה גבורה פנימית, עצמית, איזה גיבור הכובש את יצרו. אדם רוצה להנהיג אחרים, וגם שיעמוד על שלו לגבי אחרים, ראשית כל שיעמוד על שלו בינו לבין עצמו. לפתח את הכוחות שלו, להיות זריז, לא להיות עצל, לעשות את כל מה שהוא מחליט שהוא רוצה לעשות, אז גם לבצע את זה, לא רק לרצות, אלא שהרצון יהיה רצון שהוא מממש אותו. לא לעשות את מה שהוא לא רוצה, לפתח כוחות של שליטה עצמית. וגם להיות, לפתח בריאות כזאת. והכל צריך להכין מראש. אני, תלמידי הישיבה, אם אנחנו, התפקיד שלנו בעיקר, אנחנו רוצים לרכז את כוחותינו, שבני הישיבה, שהרבצת התורה והצד הרוחני שהשפיע במדינה, ואנחנו לא, אנחנו לא מכינה על הצבא, לא, כן, יש מכינות, כל אחד עושה את התפקיד שלו. אבל מי שיוצא צריך להיות גיבור. וצריך להיות עומד, לדעת לעמוד על שלו. אני דיברתי על שכן אנחנו ללמוד מהנהגה ממשה רבינו. ולשבוע שעבר אנחנו דיברנו על על מרדכי. מרדכי היהודי לא יכרע ולא ישתחווה. הוא עומד על שלו. כמו שהסברנו את קדושת לוי, שמרדכי היהודי בכלל לא היה צריך להשתחוות מצד ההוראה שניתנה, כי מרדכי היה איש חשוב. רק עבדי המלך, הם היו חייבים להשתחוות, אבל לא, אבל מרדכי לא יכרע ולא השתחווה, כי הגיד להם, כי הוא יהודי. הוא אומר, אני אפילו היו נותנים לי הוראה להשתחוות, לא הייתי משתחווה, כי אני יהודי, יהודי לא משתחווה. ואז הוא מסביר בפת שגן הכתב, כתוב שסתר שלחה שלא יתגרה באמן, למה הוא מתגרה איתו? הוא לא צריך להשתחוות, לא צריך להגיד שום דבר. למה הוא צריך להגיד בגלל שהוא יהודי הוא לא משתחווה? אז זה מובן, שזאת אומרת, למה איש אחזה שלא יתגרה, היא לא התכוונה שהוא ישתחווה, אלא התכוונה שאתה הרי לא צריך להשתחוות, אז למה אתה מתגרה? מרדכי היהודי מתקן, כמו שאמרו בכתבי ארי, מתקן את השתחווה של יעקב אבינו. שהוא השתחווה לעשיו, אף על פי שיש הרבה הסברות לזה, אבל צריך גם תיקון באופן הפנימי. והוא מרדכי מתקן. והוא דורש מאסתר מסירות נפש על עם ישראל. שהיא תבוא לבית המלכות, אף על פי שיש סכנת נפשות, והיא תבקש על עמה ועל מולדתה. והיא תתקן את חטאו של שאול. ששאול חטא בזה שהוא לא הרג את המלאק והביא את הצון, הוא ירא מהעם. זה לא מנהיג, הוא לא ירא. מנהיג הוא מכוון את העם, הוא לא ירא. שאול חטא בחטא אחד וכבר הפסיד את מלכותו, כי הוא חטא בחטא המלכות, בחטא ההנהגה. מנהיג הוא לא יכול להיות ירא. מנהיג הוא צריך להניג ולא להיות ירא. והוא חטא אבל עוד חטא, שגם כן זה מבטא את העניין הזה של אי אפשר להיות מנהיג. הוא לא קיבל אחריות. אחרי שמוכיח לו שמואל שהוא חטא, הוא לא מקבל אחריות. הוא אומר, לא, זה לא באשמתי, כי לא יכולתי לעמוד בלחץ. אני לא אשם, אני לא אחראי. זה לא יכול להיות מלך. ודוד המלך, הוא לוקח אחריות. הוא מתוודה על חטאו. הוא מקבל את ה... את ה את מבין שכל הקושי, את הטעות שלו. ולכן הוא יכול לפנות מלך. דוד המלך הוא איש גיבור, הוא מנהיג. זה מתחיל אצלו את ה, גם את הרי וגם את הדוביקה ועדיך, והוא הולך יחידי למלחמה מול גוליאת. הוא מנהיג, הוא גיבור. הוא מקבל אחריות. צריך ללכת בדרכים האלה. אנחנו אומרים את הדברים פה, וזה חלק מכל מהלך הגדול הכללי, ובעזרת השם נקווה שהדרישות שלנו והפעולות שלנו יביאו לידי תוצאות, ובאמת הצבא יהיה צבא כמו שצריך להיות צבא יהודי, צבא שמתאים לרוחה של תורה, לאמונתה של תורה, בעזרת השם יתברך. Thank you.